say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי. היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, דלת בתשרי תפשין פי א', מסכת עירובין, דף מם דלת. אתם מאזינים לרדיו קולחי המשדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיה גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כך כותב החתם סופר, כתבו רבותינו הקדמונים שכל התפילות של כל השנה שנפסלו מחמת מחשבת חוץ ונדחו כפסולי המוקדשים, כמו קורבנות פסולים, הם תלויים ועומדים עד 10 ימי תשובה, וכשמתפלל אז בלב שלם, כל יום מעלה עמו תפילת יומו, כגון יום ראשון מעלה עמו כל תפילת יום ראשון בשבת של כל השנה, וכן כולם. כותב המשנה ברורה בסימן תף רש ג' סעיף קטן ב', עיין ביערות דבש, ספרו של רבי יונתן אייפשיץ, כי זין ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים הם כנגד זין ימי שבוע, ובכל יום יעשה תשובה על אותו יום. יום ראשון יעשה תשובה על כל מה שחטא כל ימיו ביום ראשון וכן ביום שני, וכן כל זין הימים. הנה לפנינו סיפור מופלא שיפתח בפני השבים בתשובה דרך חדשה שתסייע להם להתקרב לאלוקיהם. נשיא בית המשפט העליון של ניו יורק היה נוכח בטקס לשחרור גנבים ופושעים שנערך בארצנו הקדושה. הנשיא פנה אל אחד האסירים ושאל אותו, אמור נא לי, האם אתה בטוח שבצעיתך את הכלא לא תגנוב יותר? האסיר נדהם לרגע מהשאלה לא צפויה של האדם הנכבד, הרהר מעט ואחר כך השיב לפליאת הנוכחים. חושבני שלאחר מה שעבר עליי בכלא לא אגנוב יותר, לבד מפעם אחת. כאשר ביקשו נשיא בית המשפט לבאר את דבריו, אמר האסיר המשתחרר כדברים האלה. לרבא שלי, רבריה לוין, אין שעון. ולפני שאחזור בתשובה, אתאמץ לקנות לו שעון, ואם לא אמצא כסף, אגנוב עוד פעם אחת ולא יותר. הדברים הפליאו מאוד את נשיא בית המשפט האמריקאי, שהבין מתוך תשובתו של הגנב, עד כמה הוא מעריך את הצדיק, וביקש להיפגש עם רבריה זצל ולשאול אותו כיצד ובאיזו דרך הוא מחזיר גנבים בתשובה. לכשנפגשו השניים, הסביר לו רבריה, בהכירי את האנשים הללו, יודעני שלא יוכלו בשלב הראשון לקיים את כל התורה כולה, ולכן אני מחנך אותם לשמור רק על מצווה אחת והיא מידת האמת. אני משפיע עליהם שגם אם יתפסו פעם במקרה לא נעים, שיקפידו לומר בכל מקרה רק את האמת. שהרי המשיך רבריה, אם יתרגל אדם לכך וידע שהוא מחויב לומר רק את האמת, שוב לא יגנוב. ביודעו שאם יתפס על גניבתו יצטרך להודות על כך, וזה הרי לא כל כך נעים. ואם כך, לא כדאי לגנוב. עיצה זו יעילה לכל יהודי ויהודי, גם אם אינו חשוד בגניבה. לכשיתרגל אדם לומר את האמת ורק את האמת, אז ידע שאין לו לאן לברוח ויבין שלא ייפתח לפניו מקום מפלט כלשהו, ולכן ייזהר מראש ולא יחטא. ייתכן שזהו סודו של הוידוי שאנחנו אומרים ביום הכיפורים. אם ידע אדם שלאחר שחטא ופשע, יאלץ להודות על חטאיו ולומר וידוי, לא יחטא. דברים מופלאים מתוך ספרו של הגאון, רבי יצחק זילברשטיין שליטא, בעניין עד היום 10 ימי תשובה. השיבנו אבינו לתורתך. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יהיה רדבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא פותחים אנו עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך מן התרי"ג מצוות, והיום הזה, מצווה ק"ז, מצוות עניין תומת בית שיהיה בו נגע. וזה העניין של צרת ההווה באבנים, שמעתי שאיננו דבר טבעי. אבל הוא עניין מופתי, יבוא לפעמים בבתי ישראל להוכיחם כי מאהבת השם אותם יודיעי מוסרו, ומשהו חוץ לגופם כדי שיחזרו בתשובה תרם יתחייבו, לאנוש אותם בגופם. וכך היה העניין שאם לא עשה תשובה, יתפשט הנגע גם בבגדיו, לא ירגיש עדיין, יתפשט גם בגופו. ועוד אמרו זיכרונם לברכה במסכת אוריות דף יוד, כי בתחילה שכשכבשו את הארץ, הביא הקדוש ברוך הוא בקצת בתים נגע צרת לטובתם, כדי שיהרסו הבית ויתגלה להם מטמון שתמנו שם האמורים. אף על פי שהיה אפשר להודיעם זה על ידי נביא מבלי נגע, ידוע הדבר שהקל יעשה ניסים לבני אדם דרך סתר, כמו שכתבנו לעיל. כאמור, הדברים לקוחים מתוך ספר החינוך, על מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי לפרק הפותח בסייעת הדשמיא ענקית, את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, הלאו פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף מ"ג במסכת עירובין. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות שישמשו עוד כלי בסייעת הדשמיא הגדולה לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו. כעת נשיב את התשובות, וכל אחד יבדוק לעצמו איזה ציון מגיע לו. השאלה הראשונה הייתה, כיצד יש להוכיח שנחלקו במשנתנו בספינה העומדת? והתשובה, מכך שכתוב שרבי יושע ורבי עקיבא החמירו על עצמם בספינה שהפליגה. משמע שבזה לכול העלמה מותר ורק החמירו שמה תעמוד. וכן מכך שדימו זאת לדיר וסער שהם קבועים. שאלה שנייה, על איזה אופן הסתפק רב חנניה אם יש דיני תחומים למעלה מעשרה טפחים? והתשובה, כשהולך אל מחוץ לתחום, על עמוד גבוה עשרה ואינו רחב דלת. או בקפיצה או בספינה מהלכת למעלה מעשרה טפחים מקרקע הים. שאלה שלישית, מדוע אין המשיח יכול לבוא בשבת? והתשובה, מפני שאליהו צריך לבוא יום לפניו, ואליהו אינו בא בערב שבת מפני התורח, לא להפריע להכנות לשבת. שאלה רביעית, מדוע יכול המשיח לבוא בערב שבת ואין בזה חשש מפני התורח לישראל? והתשובה, מפני שאז יהיו כל אומת העולם עבדים לישראל ואין תרחה לישראל. שאלה חמישית, אם יש איסור תחומים למעלה מעשרה טפחים ואי אפשר שיבוא אליהו בשבת, מדוע אין לחשוש שבא מערב שבת ורק יבשר בשבת ולמחרת יבוא המשיח? אומרים התוספות, משום שכתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם, משמע שביום שבא יבשר. השאלה האחרונה על דף מ"ג, כיצד ידע רבן גמליאל שנכנסת את הספינה הקודם בין השמשות לתחום? והתשובה, כיוון שהייתה לו שפורפרת שהיה צופה בה עד אלפיים אמה ולא יותר, כשראה את הנמל ידע שנכנסו לתוך התחום. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף מ"ג במסכת עירובין. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ד' בתשרי תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף מ"ד במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף מ"ג עמוד ב', חי שורות לפני סוף הדף, 18 שורות לפני סוף הדף, מן הנקודותיים ומן המילים, פעם אחת לא נכנסו לנמל. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה לעיל בדף מ"א עמוד ב', המשנה פותחת את הפרק הרביעי במסכת העירובין. מעשה שהפליגו ארבעה תנאים בספינה והגיעו למחוז חפצם סמוך לכניסת השבת, אבל לא נכנסו לתוך הנמל עד שחשיכה. אמרו לו לרבן גמליאל, מה אנו לירד מן הספינה ולהיכנס לתוך העיר? כלומר, האם כבר נכנסנו לתחומה של העיר קודם החשיכה וקבענו בשביטה, ולכן רשאים אנו להלכת כולה, או שמה בשעה שהחשיך היום עדיין לא היינו בתוך תחומה של העיר? אלא, קבענו שביטה חוץ לתחום, ונמצא שלאחר חשיכה, יצאנו מן התחום ששבתנו בו, ואין אנו רשאים לירד מן הספינה. אמר להם רבן גמליאל, מותרים אתם לירד מן הספינה ולהיכנס לעיר, שכבר הייתי מסתכל על ידי כלי שבידי וראיתי שהיינו בתוך התחום של העיר עד שלא חשיכה, ונמצא שקבענו את שביטתנו בתוך העיר ורשאים אנו להלך בכולה. מפרשת הגמרא, איזה כלי היה לרבן גמליאל שבו היה מסתכל לבדוק אם הם בתוך התחום? תנה אומרת הגמרא שענינו בברייתא שפורפרת קנה חלול, הייתה לו לרבן גמליאל שהיה מביט וצופה בה למרחק של אלפיים אמה בדיוק ביבשה, וכנגדה היה צופה אף למרחק של אלפיים אמה בים. כלומר, שהייתה השפורפרת הזאת מכוונת באופן כזה שניתן היה לראות על ידה עד לשיעור אלפיים אמה בדיוק בין בים ובין ביבשה. וכיוון שראה רבן גמליאל את הנמל באותה שפורפרת, יודע היה שכבר נכנסו בתוך התחום. והמאירי בבית הבחירה מביא את פירוש ראשונם של ראשונים, הכוונה לרבי גאון בסוגיה הזו. ויסוד הדברים הוא כאין פירוש רשי, אלא בעוד שרשי מעמיד שמדובר בכלי שהיה קבוע למידה מסוימת לפי אורכו של הקנה, מעמידים הגאונים שמדובר בכלי שניתן לכוונו לכמה מידות לפי מידת הטייתו. ויש על גביו של הכלי סימנים לידע כל הטייה כמה אמות ניתן לצפות דרכה. דהיינו, שהיו מודדים בקרקע שיעור אלפיים אמה, ולאחר מכן היו מעמידים שפורפרת על גבי עמוד גבוה 400, והיו מתאים אותה בזווית עד שהיו רואים בה לסוף אותם אלפיים אמה. והיו מסמנים את שיעור הטיית השפורפרת, ומעטה יודעים היו שאם עומדת היא בגובה 4 אמות ונוטה כפי אותה הטייה, אז ניתן לראות דרכה עד לשיעור 2,000 אמה בדיוק. והרמב״ם בפירוש המשניות כתב כך, ואיני רואה שכדאי להאריך ולבאר איך רואים את זה, מפני שיערך הדיבור וימשך, ולא ישיג ממנו תועלת, אלא מי שיודע הנדסה. ומי שלמד הנדסה עד כדי הבנת העניין הזה, ימצא שעניין זה קל ואין צורך להאריך בו. מביאה הגמרא עוד ענייני מדידה. אדם הרוצה לידע כמה הוא עומקו של גיא של עמק, מביא שפעופרת ומביט בה לתוך עומקו של הגיא עד קרקעיתו, ועל ידי כך ידע כמה הוא עומקו של הגיא. ונשאלת השאלה איך אפשר למדוד את עומקו של הגיא בשפעופרת, של רבן גמליאל, הרי היא קבועה למרחק של 2,000 אמה, וכיצד ניתן לידע על ידה שיעור עומקו של הגיא העמוק יותר מכך או פחות מכך? לכן מפרש רש"י, שלא עוסקים עכשיו בשפעופרת של רבן גמליאל, אלא נוטל אדם שפעופרת שמדד בה כבר, ויודע מהו השיעור שניתן לראות דרכה, והוא משער שהשיעור שניתן לצפות בה גדול יותר מעומקו של הגיא. כגון, אם הגיא עומקו 80 אמה בערך, נוטל שפעופרת המכוונת למידת צפייה 90 אמה, ויעמוד על שפת הגיא ויביט בה לתוך העומק של הגיא, וילך ויתרחק לאחוריו עד המקום האחרון שממנו ניתן לצפות בקרקעית הגיא עם השפעופרת, באופן שאם יתרחק עוד מעט לאחוריו, לא ירד קרקעית הגיא, ואז ינקה את שיעור המרחק שנתרחק משפת הגיא, וידע שהשיעור הנותר מצפיית השפעופרת זהו שיעור עומקו של הגיא. כגון אם שיעור צפיית השפעופרת הוא 90 אמה, ונתרחק לאחוריו שיעור 10 אמות, ידע שעומקו של הגיא 80 אמה. שואל התורת חיים, הרי אם יתרחק לאחוריו שוב לא יראה את עומקו של הגיא, ולא מחמת המרחק, אלא משום ששפת הגיא חוצצת בינו ובין הקרקעית. מסביר מלוא הרואים שכוונת רש"י שמטפס על סולם כלפי מעלה, ולא שחוזר לאחוריו ממש על גבי הקרקע. ולפירוש הגאונים שנתבהר שיכלו לכוון את שיעור צפיית השפעופרת לפי מה שרצו, ניתן לפרש שגם כאן הכוונה היא למדידה בשפעופרת של רבן גמליאל, ויתה אותה בשיעור כזה עד שירד קרקעית העמק בדיוק, לא פחות ולא יותר. ולאחר מכן, ימדוד ביבשה שיעור הטיה זו, וידע כמה הוא עומקו של הגיא. והרוצה לידע כמה הוא גובהו של עץ דקל, והוא חושש לעלות בו ולמודדו, עליו להיות מודד את מידת קומתו שלו עצמו, וכן עליו למדוד את מידת אורך צילו, הצל של הדקל, וכן למדוד את אורך צל קומתו שלו עצמו, ועל ידי כך ידע כמה הוא גובה של דקל, לפי שיראה את ההפרש שבין מידת קומתו שלו לבין מידת הצל שלו, של האדם, ולפי זה יוכל לחשב את ההפרש שבין מידת הצל של הדקל למידת גובהו האמיתית. שהרי הצל פעמים שהוא גדול מן הדבר המיצל, ופעמים שהוא קטן ממנו, שבשעת הצהריים כשהחמה עומדת בגובה הרקיע, אז הצל של כל דבר קטן הוא. ואילו כשהחמה עומדת בשיפולי הרקיע, הצל גדול יותר, לפיכך עליו למדוד תחילה את קומתו שלו, ואת צילו שלו, של האדם, ועל ידי כך ידע את ההפרש שבין צילו לקומתו בשעה זו של היום, כגון שצילו עכשיו הוא כפליים מקומתו, או שליש מקומתו וכיוצא בזה, ולאחר מכן ימדוד את צילו של הדקל באותה השעה שביום, ויחשב על פי מידת ההפרש הזו, מהו גובו של הדקל עצמו. אומרת הגמרא, אדם הרוצה שלא תשרה חיה רעה בצל קבר, לא רוצה שתשעה חיה רעה בצל של המצבה של הקבר. החיה רוצה לשעות שם כדי להגן עליה מפני החמה, והאדם לא רוצה שחיה תבוא ותשעה שם בצל הקבר, לפי שעלולה היא להריח את המת ולחטט את קברו. נועץ וקנה בקרקע בארבע שעות בשעה רביעית ביום, ויראה להיכן צילו של הקנה נוטה, דהיינו באיזה צד יש צל בשעה זו של היום, ולצד זה יהיה משפיע ועולה, משפיע ויורד, בונה את המצבה בשיפוע ארוך, מראש המצבה ועד הקרקע, באופן שלא תהיה המצבה נותנת בשעה זו צל על הארץ, וכך לא תבוא אז החיה לשעות בצד הקבר. בטעם הדבר שיש למדוד את כיוון הצל דווקא בשעה הרביעית שביום, לפי שבאותה שעה מתחילה השמש לחמם את הארץ, והצל עדיין צונן מהלילה ונוח לשעות בו. כפי שאומרת הגמרא במסכת ברכות בדף זך עמוד א', ולפיכך החיות מתאבות להישב אז בצל. ואם באותה שעה לא יהיה צל למצבה, לא תשעה החיה בצידה, אלא תחפש מקום מוצל אחר, ושוב לא תבוא לשעות על יד המצבה, אפילו בשעות אחרות ביום שבהם יהיה הצל מצידה השני של המצבה. ועוד, שבשעות שלאחר מכן מתחמם גם הצל, ושוב אין החיה מחפשת אחרי מקום מוצל. ויהיה הגמרא מעשה באדם שיצא מחוץ לתחום בשוגג. נחמיה בריידר רב חנלאי, בנו של רב חנילאי, משחת הישמעתה, נמשך על ידי הסוגיה שבה עסק, הוא לא שם לב שהוא צועד אל מחוץ לתחום, ונפק חוץ לתחום. יצא חוץ לתחום, כלומר, מאחר שהיה תרות בלימודו, לא שם אל ליבו שהוא יוצא אל מחוץ לתחום. אמר לי רב חיסדא לרב נחמן, נחמיה תלמידך שרוי בצער, כיוון שיצא מחוץ לתחום בשוגג ועכשיו אינו רשאי להילך אלא בארבע עמותיו בלבד. אמר לו רב נחמן לרב חיסדא, עשה לו לנחמיה מחיצה של בני אדם וייכנס על ידם לתוך התחום. כלומר, תול עמך בני אדם שהניחו עירובי תחומין מערב שבת, רבינו יונתן אומר שיעשה זאת על ידי גויים, ורשאים הם לילך עד המקום שבו שרוי נחמיה, ועמד אותם באופן שיהיו מקיפים אותו מכל צדדיו עד התחום. שיצרו מחיצה של בני אדם, ומחיצה של בני אדם שמה מחיצה. ולמרות שיש מחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה במסכת סוכה בדף חף ג' עמוד א', אם מחיצה היא עשויה על ידי בני אדם או בעלי חיים שמה מחיצה, מכל מקום הלכה כרבי יהודה, שמחיצה כשירה היא, כאמור בתוספות לקמן בדף מ' ד' עמוד א', דיבור המתחיל דעי. וגם מקובלנו שמחיצה שנעשית בשבת היא מחיצה. ומעתה יש לדון את האדם הזה כמי שהוציאו נוחרים בעל כורחו מחוץ לתחום, כי הרי הוא הגיע מחוץ לתחום על ידי מחשבותיו שחשב בלימוד ולא שם לב. ונתנו בדירו בסער שלדעת רבן גמליאל רשאי הוא להלך בכל אותו מקום המוקף מחיצות. ומאחר ויוכל נחמיה להגיע על ידי המחיצה הזו של בני האדם, יצרו אותה בגופם עד לתחום, יהיה רשאי גם להיכנס לתוך התחום ואז יחזור להיות נידון כאנשי העיר כפי שהיה מתחילה בכניסת השבת. שכן הוא הדין במי שהוציאו נוחרים מחוץ לתחום ולאחר מכן יחזרו לעיר, שנידון כאילו לא יצא כלל, והרי הוא כאנשי עיר כבתחילה. אם כן גם כאן, היות וחוזר ברשות, דינו כך. שואל בעל המאור, כיצד התיר רב נחמן כאן על ידי מחיצה של בני אדם? הרי רב נחמן אמר בשם שמואל אל בדף מבית עמוד א', שאדם ששבת בביקה, והקיפו הנוחרים מחיצות בשבת, אינו רשאי להלך בה, אלא אלפיים אמה של תחום שבת, לפי שלא שבת באוויר המחיצות. גם כאן, הרי לא שבת נחמיה מתחילה באוויר מחיצת האנשים. אומר בעל המאור שיש לחלק בין דין אדם ששבת בביקה והקיפו הנוחרים מחיצות בשבת לדין של רב נחמיה בריידר רב חנילאי בשני טעמים. א', שמחיצה זו נעשית על ידי בני אדם שלא מדעתם, כמבואר בגמרא לקמן בדף מ"ד עמוד ב', שמחיצת בני אדם אינה מועילה אלא באופן שאין האנשים יודעים שמשמשים לצורך מחיצה, אז דינה קל יותר ממחיצה רגילה, ולכן גם שמואל האוסר ללכת בכל מחיצות הביקה שנעשו בשבת, כאן הוא יודע שרשאי נחמיה להלך בתוך מחיצה של בני אדם. חילוק נוסף, בין אדם שהוציאו נוחרים בעל כורחו מן התחום או שיצא שלא מדעתו כמו נחמיה, שחשב בלימוד ולא שם לב שהוא יוצא מחוץ לתחום, שבזה כיוון שזה אונס מתיר רבן גמליאל להלך בכל המחיצות אף שלא שבת בהם מבעוד יום. לעומת זאת, אדם ששבת בביקה שאין לו שום אונס, והקיפו הגויים ממחיצות בשבת, בזה גם לדעת רבן גמליאל, אינו רשאי להלך בכולה לפי שלא שבת באוויר מחיצותיה. כך כותב גם רשי לאל בדף מ"ב עמוד א', שלא התיר רבן גמליאל ללכת בכל המקום המוקף מחיצות, אלא באדם שאיבד את תחומו ואין לו אלא דלת אמות, ולא בשובת בביקה שיש לו אלפיים אמה לכל רוח. יתיב רב נחמן בר יצחק אחורי דרבה, ישב רב נחמן בר יצחק מאחורי רבה, ויתיב רבה קמי דרב נחמן, וישב רבה לפני רב נחמן. כלומר, רב נחמן היה רבם של רבה ורב נחמן בר יצחק, אלא שרבה יושב היה בשורה הראשונה לפני רב נחמן, ואילו רב נחמן בר יצחק ישב בשורה השנייה מאחורי רבה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל יתיב, שיש להוכיח מדברי הגמרא שרב נחמן בר יצחק אינו רב נחמן הנזכר סתם בכל הגמרא, שהרי כאן נתבהר שרב נחמן בר יצחק ישב לפני רב נחמן. לרב נחמן בר יצחק סתם המופיע בגמרא זה רב נחמן בר יעקב שהיה חתנו של ראש הגולה. והראיה לזה שלעולם אין הגמרא מזכירה את רב נחמן בר יעקב בשם אביו, אלא רק רב נחמן סתם, רק במקום שהוא נזכר עם רב נחמן בר יצחק, או עם רב נחמן בר חיסדא, אז היא אומרת רב נחמן בר יעקב. אם כן ישב רב נחמן בר יצחק מאחורי רבה, וישב רבה לפני רב נחמן, רב נחמן בר יעקב, בשעה ששאל רב חיסדא את השאלה הזו מרב נחמן. מה לעשות עם תלמידו נחמיה ששרוי בצער כיוון שיצא מחוץ לתחום בשוגג? אמר לרב נחמן בר יצחק לרבה, מה היכה מבעלה לרב חיסדא, במה הסתפק רב חיסדא שהוא צריך לשאול הלכה מרב נחמן? היא לימה, אם נאמר בדמל וגברי הסכינן, שהיו לרב חיסדא מספיק אנשים כדי ליצור את המחיצה הזו, מחיצה חיה מבני אדם לאותו נחמיה, להוביל אותו מהמקום שבו הוא עמד, עד לתוך התחום, וכמיבה אלה והוא הסתפק. האם הלכת הקרבן גמליאל בדין הזה, שמותר לאדם שיצא בשוגג להלך במחיצות שלא שבת בהם מבעוד יום, ולכן יהיה מותר גם לנחמיה להלך בתוך המחיצה הזו של בני אדם, למרות שהוא לא שבת בה מתחילה ולחזור לתחומו הראשון, או שאינה לך כרבן גמליאל, אלא כמו רבי יהושע ורבי עקיבא שסוברים, שאין אדם רשאי ללך במחיצות שלא שבת בהם וממילא לא תועיל לנחמיה מחיצה נעשית עכשיו על ידי בני אדם, ועל זה פשט לו רב נחמן שהלכה כדברי רבן גמליאל ורשאי נחמיה להלך בתוך המחיצה הזו. עוד אילמה או שמה יש לומר שיודע היה רב חיסדה שהלכה כדברי רבן גמליאל, אלא בדלו מעלו גברי הסקינן. מדובר באופן שלא היה לו די אנשים כדי ליצור את המחיצה הזו ממקום עמידתו של נחמיה ועד התחום, אלא יכול היה לעשות מחיצה רק עד שתי עמות לפני התחום. וכמי בא אליי והסתפק רב חיסדה, האם הלכה כרבי אליעזר הסובר שאדם שיצא מחוץ לתחום ונמצא שתי עמות סמוך לתחום, רשאי להיכנס לתוכו, לתוך התחום, וממילה גם כאן ניתן לעשות מחיצות לנחמיה עד שתי עמות סמוך לתחום, ולאחר מכן יהיה רשאי להיכנס לתוך התחום גם בלא מחיצה. או שאין הלכה כרבי אליעזר, וממילה אין תועלת בעשיית המחיצה עד שתי עמות סמוך לתחום, מאחר שלא יהיה נחמיה רשאי להיכנס לתוך התחום. המחלוקת הזו של רב לזר וחכמים היא לקמן בדף נ"ב עמוד ב. אז אם כן שואל רב נחמן ברב יצחק את רבא, מה הסתפק רב חיסדה? הישיב לו רבא לרב נחמן בר יצחק, פשיטה בדלא מעלו גברי עסקינן. פשוט הדבר שמדובר באופן שלא היה לרב חיסדה מספיק אנשים לעשות מחיצה עד התחום ממש, ולפיכך הסתפק האם הלכה כרבי אליעזר. דאיסל כדאי לך בדלא מעלו גברי עסקינן, אם יעלה על דעתך לומר שמדובר באופן שהיו לו די אנשים לעשות מחיצה עד התחום, אם כן, מה הייתי בא אליי? במה הוא הסתפק? כי אי אפשר לומר ששאל מרב נחמן אם הלכה כדברי רבן גמליאל. דאמר רב, שרי כבר אמר רב שהלכה כרבן גמליאל בדיר וסער, וספינה שרשאי אדם להיות מהלך בכל שטחם המוקף מחיצות, אף שלא שבת בהם ערב שבת. אלא ודאי צריך לומר, בדלו מלו גברי הסקינן. מדובר באופן שלא היו די אנשים ליצור מחיצה עד התחום, אלא רק עד שתי עמות שלפני התחום. ודרבי אליעזר גם היא באלה, והספק שהיה לרב חיסדה, האם הלכה כרבי אליעזר שאדם העומד שתי עמות סמוך לתחום רשאי להיכנס אל תוך התחום גם בלא מחיצה. אומרת הגמרא די קנמי, אכן כך יש לדייק מדברי רב נחמן, שמדובר באופן שלא היו די אנשים לעשות מחיצה עד התחום ממש, וכאמר לי שהרי אמר לו רב נחמן לרב חיסדה, עשה לו לנחמיה מחיצה של בני אדם וייכנס, ולכאורה יש לי תמוע, מהי וייכנס? מדוע הוא צריך רב נחמן להוסיף את המילה ייכנס לב בלא מחיצה? האם אין לומר שכך היא כוונתו? עשה לו מחיצה של בני אדם עד שתי עמות סמוך לתחום, ואחר כך ייכנס נחמיה משם לתוך התחום בלא מחיצה. מקשה הגמרא על דינו של רב נחמן שהתיר לעשות מחיצה בשבת. הייתי ורב נחמן בר יצחק לרבה. שנינו בברייתא, נפל דופנה של סוכה ביום טוב ובשבת, לא יעמיד בה אדם ובהמה וכלים. כלומר, לא ישלים את הדופן החסירה על ידי שיעמיד שם אדם או בהמה או כלים בתורת מחיצה. ולא יסקוף, לא יעמיד את המיטה שיש לו בסוכה כנגד הפרצה, על מנת לפרוס עליה סדין לצורך עשיית מחיצה. והחידוש באיסור סקיפת המיטה יותר משאר כלים, לפי שאין הדבר ניכר שחפצו לעשות אימנה דופן לסוכה, אלא נראה שמעמידה משום שרוצה לפנות מקום בסוכה, אף על פי כן אסור לעשות כן. כל הדברים הללו אסורים לפי שאין עושים אוהל הרי בתחילה, אפילו לא ביום טוב, ואין צריך לומר שאסור לעשות כן בשבת. ומה שכתוב פה, אין עושים אוהל הרי בתחילה, הכוונה מתחילתו, כלומר אין עושים אוהל חדש. מבואר מדברי הברייתא, שאסור לעשות מחיצה בתחילה בשבת, ואם כן יש לתמוע על רב נחמן, כיצד יתיר לרב חיסדה לעשות בשבת מחיצה של בני אדם, עבור נחמיה בריידר רב חנילאי. אמר להישיב לו רבה לרב נחמן בר יצחק, אתה מארת מה? אתה מקשה לי מהברייתא הזו שבא מבואר, שאסור לעשות מחיצה בשבת, ואנה אמינה לך מה? ואני אומר לך מברייתא אחרת שבא מבואר שכן מותר לעשות מחיצה בשבת. כך שנינו בברייתא. עושה אדם את חבירו דופן לסוכה להכשירה, כדי שיוכל וישתה וישן בה. כי עיקר מצוות סוכה היא באכילה שתייה ושינה. וכן יזקוף את המידה בצידי הסוכה, ויפרוס עליה סדין לעשותה מחיצה מפני החמה, כדי שלא תיפול החמה על המת ויסריח ועל האוכלים ויתקלקלו. אם כן מבואר מן הברייתא הזו, שמותר לעשות אוהל הרי בשבת, ובכך מיושבים דברי רב נחמן שהתיר לרב חיסדה לעשות מחיצה של בני אדם בשבת. אבל מקשה הגמרא קשיא נהדדי, יש להקשות סתירה בין שתי הברייתות, בין הברייתא שהביא רב נחמן בר יצחק שאסור לעשות אוהל הרי בשבת, ואסור לעשות מחיצה בשבת, לבין רבה שהביא ברייתא שכן מותר. תרץ את הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין שתי הברייתות, לפי שכל אחת סוברת כשיטת תנא אחר. הברייתא האוסרת לעשות אוהל הרי בשבת סוברת כשיטת רבי אליעזר, הברייתא המתירה לעשות אוהל הרי בשבת סוברת כשיטת רבנן. ומפרש את הגמרא, היכן מצינו שנחלקו רבי אליעזר וחכמים בדין עשיית אוהל הרי בשבת? דתנן, כך שנינו במסכת שבת בדף קכ"ה עמוד ב', פקק החלון, דבר שסותמים בו את החלון. הרמב"ם בפירוש המשניות על מסכת שבת אומר פקק החלון המתפחת שתולים על החלונות כדי לחסותם, ופירוש המילה פקק דבר הסוגר. ואילו רבי עובדיה מברטנורה מבאר, פקק החלון כמין לוח ומסך או שאר כל דבר שסותמים בו את החלון. אם כן פקק החלון, רבי אליעזר אומר, בזמן שהוא קשור בקיר הבניין ותלוי באוויר, דהיינו שהוא קשור בחוט קצר ואינו נגרר על גבי הקרקע, פוקקין בו לסתום עמו את החלון בשבת, מותר, שבאופן כזה אינו נראה כמוסיף על הבניין, שמאחר וקשור בחלון ואינו מגיע לקרקע, הוא נראה חלק מן הבניין. ואם לאו, אם אינו קשור ותלוי, כלומר אפילו אם הוא קשור בקיר הבניין אבל אינו תלוי, לפי שקשור בחוט ארוך ולכן הוא נגרר על גבי הקרקע, אין פוקקים בו, אסור לסתום עמו את החלון, לפי שהדבר דומה למלאכת בונה, שהוא מוסיף על סתימת הבניין, שכן בשעה שהוא מקביעו מן הקרקע לסתום בו, נראה כמוסיף על הבניין. אומר רבי עובדיה בברטנורה, ואף שסתימת הראי, שהרי לאחר מכן הוא חוזר ופותחו, מכל מקום אסורה היא בשבת. כאמור אלוהים דברי רבי ליעזר, וחכמים אומרים, בין כך ובין כך, בין אם הוא קשור בקיר הבניין ובין אינו קשור, פוקקים בו, מותר לסתום בו את החלון. אם כן סברה הגמרא שנחלקו רבי אליעזר וחכמים בדין עשיית אוהל הרי בשבת. רבי אליעזר אוסר וחכמים מתירים. לפיכך יש לתלות במחלוקתם את המחלוקת בין הברייתות לעניין עשיית דופן סוכה בשבת. דוחה הגמרא ואומרת, והיית מר עלה, הרי נאמר בבית המדרש על המחלוקת הזו של רבי אליעזר וחכמים אודות פקק החלון. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, הכל מודים שאין עושים אוהל הרי בתחילה. לא בונים אוהל הרי באופן שלא היה כאן אוהל מקודם לכן, אפילו לא ביום טוב. ואין צריך לומר שאסור לעשות אוהל הרי בשבת. זה לדעת כולם. לא נחלקו רבי אליעזר וחכמים, אלא באדם שבא להוסיף על אוהל בשבת, כגון בסתימת חלון, שאינו בונה עכשיו את קיר הבניין, אלא רק מוסיף עליו. שרבי אליעזר אומר, אין מוסיפים על אוהל אפילו ביום טוב, ואין צריך לומר שאסור לעשות כן בשבת. וחכמים אומרים, מוסיפים על אוהל אפילו בשבת, ואין צריך לומר שמותר לעשות כן ביום טוב. נמצא שאף חכמים אינם מתירים לעשות אוהל הרי בתחילה בשבת. אם כן יש לתמוע כשיטת מסוברת הברייתא המתירה לעשות דופן סוכה בשבת. מחמת הקושייה הזו מיישבת הגמרא את הסתירה בין הברייתות באופן אחר. אלא לא קשיא, אין להקשות סתירה בין הברייתות, לפי שכל אחת מן הברייתות סוברת כשיטת ענה אחר. הברייתא המתירה לעשות מחיצה לסוכה בשבת סוברת כשיטת רבי מאיר. הברייתא האוסרת לעשות כן סוברת כשיטת רבי יהודה. ומבארת הגמרא את הדברים, דתניא, כך שנינו בברייתא המופיעה במסכת סוכה דף חג עמוד א', אדם שעשה לבהמה העמיד את הבהמה שתשמש כדופן לסוכה, רבי מאיר פוסל, כי הוא חושש שמא תברח הבהמה, ורבי יהודה מכשיר, אם כן יש לומר, דה רבי מאיר דקפסיל הטם, לשיטת רבי מאיר הפוסל שם, בהמה לדופן סוכה, על מלאב מחיצה היא, יש ללמוד מדבריו שלא חלה על הבהמה תורת מחיצה, ולפיכך החשרי, כאן לגבי דיני שבת, מותר להעמיד את הבהמה כדופן משום דלאו מדקה עביד, הוא לא עושה כלום. שהרי היא אינה כשירה למחיצה ונמצא שאינו עושה אוהל בשבת. כלומר, אינו עושה אוהל קבוע, אלא אוהל הרי. וסוברת עכשיו הגמרא, שלדברי רבי מאיר מותר לעשות אוהל הרי בשבת. ותוספות בדיבור המתחיל רבי מאיר מפרשים באופן אחר, שגם רבי מאיר אמנם סובר שאסור לעשות אוהל הרי בתחילה בשבת, ולפיכך אם הייתה זו מחיצה כשירה לסוכה, היה אוסר לעשותה בשבת לפי שהיא נידונת כעשיית אוהל הרי בתחילה. אבל מאחר ואינה כשרה למצוות סוכה, סוברת הגמרא עכשיו שאין זה אלא מוסיף על אוהל הרי ומותר לעשות זאת בשבת. וזוהי סברת הברייתא מתירה להעמיד בהמה לדופן סוכה בשבת. רבי יהודה דקמך שירתם, ולשיטת רבי יהודה המכשיר שם בהמה לדופן סוכה, על מה מחיצה היא, יש ללמוד מדבריו שחל על הבהמה תורת מחיצה, ולפיכך אחה עשר, כאן לגבי דיני שבת, אוסר הוא להעמיד בהמה כדופן לסוכה, לפי שאסור לעשות אוהל בשבת, וזוהי סברת הברייתא האוסרת להעמיד בהמה לדופן סוכה בשבת. מקשה הגמרא על היישוב הזה ותסברה, וכי סבור אתה ליישב כך את סתירת הברייתות? הרי הן לא מיושבות כלל. למה? אי מר דשמת לרבי מאיר בהמה? הרי לא שמעת לרבי מאיר שפוסל מחיצה לסוכה, אלא כשעושה אותה את המחיצה על ידי בהמה שעשויה לברוח. אבל כשעושה מחיצה על ידי אדם וכלים, משמעת לי? האם שמעת שהוא פוסל זאת? שהרי אדם יש לו דעת לעמוד במקומו ואין לחשוש שמא יברח, וכן כלים אינם זזים ממקומם. ומאחר ומחיצה כשירה היא, יש לאסור לעשותה בשבת. ואם כן, כיצד מתירה הברייתא לעשות דופן לסוכה בשבת על ידי העמדת אדם או על ידי סקיפת המיטה? וטוב, עוד יש להקשות, גם אם נאמר שלשיטת רבי מאיר אין כאן תיקון סוכה של מצווה, לפי שהבהמה פסולה לדופן סוכה, מכל מקום יש לתמוע על רבי מאיר המתיר לעשות אוהל הרי מתחילה בשבת, שאינה מחיצה של מצווה, עלי בדמן, כשיטת מי הוא סובר. אי אליבא דרבי אליעזר, אם הוא סובר כשיטת רבו רבי אליעזר שהוזכר לעיל. לעניין פקק החלון, הרי להוסיף נמי עשר. להוסיף הוא גם כן אוסר על אוהל הרי בשבת. וכל שכן שהוא אוסר לעשות אוהל מתחילה. אלא אליבא דרבנן, אלא נאמר שסובר הוא כשיטת חכמים החולקים על רבי אליעזר ומתירים לפקוק החלון בשבת. הרי גם הם אינם סוברים כן, כי אי מר דאמרי רבנן להוסיף. אי מתי מצינו שיתירו חכמים עשיית אוהל הרי בשבת, באופן שהוא מוסיף על אוהל הקיים כבר, כמו לגבי פקק החלון. אבל לכתחילה מי אמור? האם אמרו חכמים שמותר גם לעשות אוהל הרי חדש מתחילתו? נמצא ששיטת רבי מאירי לא כמו רבי אליעזר ולא כמו חכמים. מחמת הקושייה הזו מיישבת הגמרא את סתירת הברייתות באופן אחר. ואלה הווה הרבנן, שתי הברייתות סוברות כשיטת חכמים, שמתירים להוסיף על אוהל הרי בשבת, אבל אינם מתירים לעשות אוהל חדש. וכלים הכלים לא קשיא, אין להקשות סתירה בין הברייתות לעניין עשיית כלים דופן לסוכה בשבת. לפי שכל אחת מן הברייתות עוסקת באופן אחר. הברייתה אוסרת לעשות מחיצה על ידי כלים עוסקת באדם, החפץ לעשות לסוכה דופן שלישית, כלומר שיש לסוכה עכשיו שתי דפנות, ואינה כשירה למצוות סוכה, כמו ששנינו במסכת סוכה במשנה הפותחת את המסכת ושאין לה שלוש דפנות פסולה, וחפצו לעשות לדופן שלישית על ידי כלים ולהכשירה, בזה אוסרים חכמים, כי מאחר ואין הסוכה כשרה בלי הדופן הזו, נמצא שעושהו אוהל הרי בתחילה בשבת, וזה אסור. הברייתא מתירה לעשות דופן לסוכה על ידי כלים בשבת, עוסקת בדופן רביעית. דהיינו שכבר יש לסוכה הזו שלוש דפנות, והיא כשרה למצוות סוכה. אלא שחפצו להוסיף לדופן רביעית. באופן כזה מתירים חכמים, שמאחר וכבר כשרה הסוכה למצוותה, אין זה אלא כמוסיף על אוהל הרי בשבת. וסוברים חכמים כשיטתם שמותר להוסיף על אוהל בשבת. מוסיפה הגמרא דייקן עמי, יש לדייק כן מדברי הברייתא האוסרת, שעוסקת היא באדם שחפץ לעשות דופן שלישית לסוכה. דקטני, כי שנינו בה את הלשון, נפל דופנה לא יעמיד באדם בהמה וכלים. משמע מהמילה דופנה, שנפלה הדופן השלישית, שהיא ניתרת בה למצוות סוכה. ולפיכך אסור להעמיד את המחיצה הזו, את הדופן הזו, על ידי כלים. מסיקה הגמרא שמע מן האכן יש להוכיח כך מדברי הברייתא. שבה הגמרא ומקשה אל האדם האדם קשיא. עדיין יש להקשות סתירה בין הברייתות לעניין עשיית מחיצה בשבת על ידי העמדת אדם, שברייתא אחת אוסרת זאת והשנייה מתירה. תרץ את הגמרא אדם האדם נמי לא קשיא. גם לעניין מחיצה על ידי בני אדם אין להקשות סתירה בין הברייתות לפי שכל אחת מהן עוסקת באופן אחר. כאן הברייתא אוסרת עוסקת בעושה מחיצה לדעת, שהאדם העומד יודע שבתורת מחיצה העמידו כאן, ובאופן כזה אסור לעשות מחיצה על ידי אדם בשבת. כאן הברייתא המתירה עוסקת בעושה מחיצה שלא מדעת, שאין האדם יודע שהעמידו לצורך מחיצה, ובאופן זה מותר לעשות מחיצה על ידי אדם בשבת. אומר רש"י אין לאסור בזה משום עשיית אוהל בשבת, לפי שאין דרך בניין בכך, ולפיכך מותר להעמיד אדם בתורת דופן שלישית בסוכה, אבל בכלים דרך בניין הוא, ולפיכך אין להתיר בהם אלא מחיצה רביעית. בקשה הגמרא והאה, והרי המעשה דרבי נחמיה ברי דרבי חנילאי לדעת אבא, ידוע אנשים שהם נקראים לצורך עשיית מחיצה לרבי נחמיה, ועכשיו הייתה הגמרא סבורה שמאחר והוצרכו אנשים רבים למחיצה הזו, אי אפשר שלא יבינו האנשים את סיבת הדבר שנקראו לבוא לשם. אז כיצד התיר רב נחמן לעשות מחיצה באופן כזה? מתרץ את הגמרא שלא מדעת אבא. לא ידוע אנשים שנקראו לצורך עשיית מחיצה. שבה הגמרא ומקשה רב חיסדא, מי לדעת אבא? הרי רב חיסדא שארגן את המחיצה הזו, יודע היה שלצורך מחיצה הם עומדים שם, ואם כן, כיצד יכול היה לעשות עמם את המחיצה הזו? ובקושיית הגמרא מבואר אומר המאירי, שאפילו אם כל האנשים אינם יודעים שלצורך מחיצה הם עומדים שם, ורק אחד מהם יודע, זה מעכב, ואסור לעשות זאת בשבת. תרץ את הגמרא רב חיסדא, שלא מן המניין אבא. רב חיסדא לא נמנע עמם בעשיית המחיצה בפועל. ויהיה הגמרא מעשים שהיו בניין עשיית מחיצה על ידי בני אדם. הנו בני גננה, בני חופה, בני חופת חתן וכלה, והכוונה לאנשים המלווים אותם. ורשי ליל בדף מ' עמוד א' מפרש שהם אנשים הקושרים קילות לצורך חתנים ונותנים שם הדסים. אז בני החופה הללו, דהיילו מה היה שהכניסו מים בשבת מרשות הרבים לרשות היחיד בתוך מחיצה של בני אדם, וידעו אותם האנשים שהעמידו שם לצורך עשיית מחיצה. נגדינו היכה אותם שמואל מכת מרדות. אמר, אם אמרו חכמים שמותר לעשות מחיצה של בני אדם, שלא מדעת, בלי שאנשים שעומדים שם, שיודעים שהם עומדים לצורך המחיצה, וכי אומרו שמותר לעשות כן גם לדעת העומדים, ולכן הוא יקרא אותה מכת מרדות. כי כאמור אסור לבני אדם שיצרו את המחיצה לדעת שהם עומדים לצורך מחיצה. עוד מעשה, אנו זיקי, מעשה היה בנודות של אור השייכים לרבה דעה ושדיאן בריסטק עדי מחוזה. היו מושלחים ברחוב העיר של מחוזה, שהיה רשות הרבים ולפיכך אסור היה להכניסם בשבת לרשות היחיד. בעד ידיעת הרבה מפרקי, כשרבה שב לביתו מן הדרשה שמסר בבית הכנסת, והיו שומעי הדרשה מלווים אותו, הלהינו נעלי, נטל שמשו של רבה את הנודות, והכניסם לרשות היחיד בתוך המחיצה של האנשים המלווים את רבה. לשבת האחריתי, ביה אילינו בשבת הבאה, חפיצים היו שוב להכניס את הנודות במחיצה של בני אדם, ואסר להו, רבה אסר להם לעשות כן, משום דהבלי כלדעת. הרי זה כעושה מחיצה על ידי בני אדם לדעתם, לפי שכבר יודעים הם על הכוונה הזו, ואסור, אסור לעשות כן. מעשה נוסף, האמורה לוי, האילו לי טיבנה, היו מכניסים לו תבן מרשות הרבים לרשות היחיד על ידי מחיצה של בני אדם. ולזעירי היו מכניסים באופן כזה אספסטה, תבועה שנקצרה בעודה שחת לצורך מאכל בהמה. לרפשי מברכי היו מכניסים כך מיה, מים. אבל בכל האופנים הללו לא היו יודעים האנשים שלצורך מחיצה הם עומדים שם. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה בדף מ"ד עמוד ב'. המשנה הזו עוסקת בדינו של אדם שיצא בשבת מחוץ לתחום ברשות חכמים. אומרת המשנה בדף מ"ד עמוד ב', מי שיצא מחוץ לתחום בשבת ברשות חכמים, כגון שהלך להעיד על חידוש הלבנה, או שהלך להציל נפשות ואמרו לו בעודו מהלך שכבר נעשה המעשה הנצרך, דהיינו שכבר קידשו בית דין את החודש, או שכבר ניצלו אילו שהיו בסכנה וממילא אינו צריך עוד לילך, יש לו רשות לילך 2,000 אמה לכל רוח מן המקום שבו הוא עומד עכשיו, בשעה שאמרו לו זאת. למרות שהיוצא מחוץ לתחום בשבת אין לו רשות לילך אלא 4 אמות, ואפילו הוציאו נוחים בעל כורחו, כמו ששנינו לאל בדף מ"א עמוד ב' בתחילת הפרק, מכל מקום כאן הקלו חכמים ביוצא לדבר מצווה, כי אם לא יתירו לו לילך 2,000 אמה, יש לחשוש שבפעם האחרת לא ירצה להיצא ממקומו לצורך מצווה. כפי ששנינו במסכת ראש השנה בדף חף ג' עמוד ב', בראשונה לא היו זזים משם, אילו שבאו להעיד על חידוש הלבנה כל היום כדין היוצא מחוץ לתחום, התקין רבן גמליאל הזקן שיהיו מהלכים 2,000 אמה לכל רוח. ולא אילו בלבד, אלא גם חכמה דהיינו מיילד את הבא לילד, והבא להציל מן הדליקה ומן הגייס, גדודי צבא ומן הנער העולה על גדותה ושוטף הכל, ומן המפולת, הרי אילו כאנשי העיר ויש להם 2,000 אמה לכל רוח. ואם היה עדיין בתוך התחום בשעה שהודיעו שאינו צריך עוד לילך, הרי זה כאילו לא יצא כלל. והגמרא תבהר מה אמרה המשנה בפסקה הזו. מסיימת המשנה ואומרת כל היוצאים בשבת מחוץ לתחום, כדי להציל נפשות, רשאים להיות חוזרים למקומן בשבת. זוהי המשנה שלנו בדף מ"ד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את דברי המשנה, אם היה בתוך התחום כאילו לא יצא. שואלת הגמרא, מהי כוונת המשנה באומרה שאם היה אותו אדם עדיין בתוך התחום יש לדונו, כאילו לא יצא מתחומו, הרי בוודאי לא יצא מאחר שעדיין עומדו בתוך התחום. מבארת הגמרא, מה רבה אחי כאמר, כך היא כוונת דברי המשנה. אם היה אותו אדם בתוך התחום שלו כאילו לא יצא מתוך ביתו דמי. כלומר, אין כוונת המשנה שיש לדונו כאילו לא יצא מתחומו, אלא כאילו לא יצא מביתו, כגון באופן שנתרחק 1,000 אמה מביתו, דנים אותו כאילו לא יצא כלל, ומהלך מביתו 2,000 אמה לכל רוח, ואין אומרים שקנה שביטה במקום שבו נאמר לו, ויהיה מהלך משם 2,000 אמה לכל רוח. מקשה הגמרא פשיטה, דין זה פשוט הוא, כי מאחר ולא יצא מתחום ביתו, אינו קונה שביטה במקום אחר, ויש לדונו כאילו עומד בביתו. תרץ את הגמרא, יש חידוש בדבר. מהו דתי משמע תעלה על דעתך לומר, הועיל ועקר עקר, כיוון שעקר את רגליו על מנת להיצא מחוץ לתחום ברשות, תקנו לו חכמים מקום שביטה חדש במקום שבו נאמר לו שאינו צריך להילך עוד, ויהיה רשאי להילך משם 2,000 אמה נוספות. כמה שמלן משמיע לנו המשנה שהדין הוא לא כך, אלא מאחר ועדיין לא יצא מן התחום, עומדו בשביטתו הראשונה שקבע בביתו. מביאה הגמרא דעה נוספת בביאור דברי המשנה. רב שימי בר חייא אמר, אחי כאמר, כך היא כוונת דברי המשנה. אם היו התחומים החדשים שנתנו לו חכמים מובלעים בתוך התחום הקודם שלו, הרי הוא כאילו לא יצא מתחומו הראשון, כלומר, אכן מדובר באופן שכבר יצא מתוך תחומו, אלא שדנים אותו כאילו לא יצא מתחומו לעניין כך שרשאי הוא לשוב לביתו. וכוונת דברי המשנה באומרה, אם היה בתוך התחום, כך הכוונה. אם תחומו החדש עומד בתוך 2,000 אמה מסוף תחומו הישן, רשאי הוא לשוב ולילך לביתו. וכגון שהלך מן העיר כ-3,000 אמה, והודיעו שם שאינו צריך להילך עוד. אז נתנו לו חכמים, עכשיו שביתה חדשה במקום הזה, ורשאי הוא להילך ממנו 2,000 אמה לכל רוח. ומאחר ואם יילך לצד עירו, רשאי הוא להיכנס לתוך 2,000 אמה של תחומה, דנים אותו כאילו לא יצא כלל מתחומי העיר, ורשאי הוא להילך עד לביתו, וחוזר לשביתתו הראשונה, ויש לו 2,000 אמה מביתו לכל רוח. אבל אינו רשאי לשוב עכשיו לתחומו השני, למרות שתקנו לו חכמים שם 2,000 אמה, לפי שלא תקנו כן, אלא משום שלא תהיה מכשילן לעתיד לבוא, דהיינו, שאם לא יהיה רשאי להלך אל 400, לא יוסיף עוד לצאת בשבת לדבר מצווה. אבל כאן, שכבר רואי לו התחום שנתנו לו חכמים, שיכולו לשוב לביתו כבתחילה ויש לו משם 2,000 אמה לכל רוח, מעתה אין צריך לתן לו עוד את תחומו השני. ולכאורה יש לתמוע מדוע נקט רב שימי בדבריו את המילים כאילו לא יצא מתחומו. למה הוא לא נקט כדברי רבא כאילו לא יצא מביתו? הרי גם לשיטתו דנים אנו אותו כאילו לא יצא מביתו ונשאר בתחומו הראשון. תרץ רבינו פרץ שלדברי רבא החידוש הוא שאף שעקר מביתו דנים אותו כאילו לא עקר. ולפיכך שייך לומר בזה כאילו לא עקר מביתו. אבל לדברי רב שימי אין בכך כל חידוש, אלא החידוש הוא שאף שכבר יצא מן התחום, מכל מקום לא הפסיד את תחומו הראשון. ולכן נקט בדבריו את עיקר החידוש ואמר כאילו לא יצא מתחומו. ואירת הגמרא את סברת מחלוקתם, במייקה מפליגי, במנך לקו רבא ורב שימי בר חייא. כלומר, מדוע אין רבא מפרש את דברי המשנה כשיטת רב שימי, שמדובר באופן שהתחום שנתנו לו חכמים הובלע בתחומו הראשון. ואירת הגמרא אמר סבר רב שימי בר חייא סובר שהבלעת תחומין מלטאי. יש בה ממש, כלומר, תחומין המובלעים אילו באילו נידונים כתחום אחד. דהיינו, באופן שיש לאדם שני תחומים שונים, כגון כאן, שמתחילה קבע את שביתתו בביתו. ויש לו משם 2,000 אמה לכל רוח, ולאחר מכן יצא מחוץ לתחום ברשות, ונתנו לו חכמים תחום אחר של 2,000 אמה, אז אם שני התחומים הללו מובלעים זה בזה, דהיינו שיש ביניהם פחות מ-4,000 אמה, נידונים הם כתחום אחד לעניין כך שרשאי הוא להלך קרוב ל-4,000 אמה, ולשוב לביתו, ואז הוא חוזר לתחומו הראשון בלבד. ולפיכך, רב שימי בר חייא מפרש שאם היה התחום שנתנו לו חכמים מובלע בתחומו הראשון, דנים אותו כאילו לא יצא מתחומו הראשון ורשאי הוא לשוב לביתו. ומר סבר, ורבא סובר שהבלעת תחומין לאו מילתאי, אין בה ממש שאין לדון תחומים המובלעים כתחום אחד, ולפיכך אינו יכול לפרש כדברי רב שימי, שהמשנה עוסקת באופן שכבר יצא מחוץ לתחום, שאם כן הפסיד את תחומו הראשון לגמרי, אלא הוא צריך להעמיד באופן שעדיין הוא עומד בתחומו הראשון. כותב רשי שרבא לא סובר את הממרה שאמרו נערדאי לאל בדף ממלף עמוד ב' לגבי אדם שיצא מחוץ לתחום, שאין לו אלא 400 והוא צריך לנקביו. נאמר שהוא רשאי להילך עד שימצא מקום צנוע. ואמרו נערדאי שאם אותו אדם הוא פיקח, ילך לכיוון תחומו הראשון, ואם לא ימצא מקום צנוע עד שיחזור לתוך תחומו הראשון, הרי זה כאילו לא יצא מתחומו הראשון וחוזר לשביתתו הראשונה. ראינו משום דין אבלה, שמאחר ורשאי הוא להילך למקום צנוע, נמצא שעכשיו זה תחומו. ואם תחומו זה מובלע בתחומי עירו, נידונים הם כאחד וחזר לתחומו הראשון. אבל רבא הסובר כאן שהבלעת תחומין לאו מילתאי, אין בה ממש יחלוק על הדין הזה ויסבור, שגם אם אותו אדם שנצרח לנקביו נכנס לתחומו הראשון, אינו רשאי ללך אלא עד שימצא מקום צנוע בלבד. אבל תוספות בדיבור המתחיל ומר סבר חולקים על רשי בזה וכותבים, שיש לחלק בין משנתנו לדין שאמרו נערדאי לאל, לפי שכאן נתנו חכמים ליוצא ברשות תחום חדש של 2,000 אמה, ובזה סובר רבא, שאף עם 2,000 אמה, מובלעים בתוך תחומו הראשון, אין הם נעשים כתחום אחד, ואינו רשאי לעקור מתחומו החדש. אבל בנצרח לנקבה והרי יצא מתחום 400 שנתנו לו חכמים את החילה כשיצא מחוץ לתחום. ועכשיו צריכים לקבוע לו תחום חדש במקום שבו הוא עומד. ומאחר וכבר חזר לתחומו הראשון בהתר, מודה רבא שאין קובעים לו 400 חדשות, אלא משיבים לו את תחומו הראשון. מקשה הבאי לרבא הסובר שתחומים ובלעים אילו באילו אינם נידונים כתחום אחד. אמר לי הבאי לרבא, ואת לא תסבר עד הבלעת תחומים מלטאי? וכי אתה אינך סובר שתחומים המובלעים אילו באילו נידונים כתחום אחד? הרי בהכרח צריך אתה להודות בכך. ומה אילו שבת אדם במערה שבתוכה יש חלל של 4,000 אמה, ואילו על גגה של המערה יש פחות מ-4,000 אמה, לפי שכתלי המערה משופעים לצד הגג. ואילו המאירי כותב שטעם הדבר שגג המערה צר יותר מהחלל שלה, משום שהפתחים תופסים בו מקום. לא נמצא מהלכת כולה, וכי אינך מודה שרשאי אותו אדם להיות מהלכת כל שיעור גגה של המערה? וכן רשאי להיות מהלך חוץ עלה מחוץ לגג המערה 2,000 אמה לכל צד? ואומר תוספות רבינו פרץ שככה הייתה קבלה בידם, שבאופן כזה רשאי הוא להיות מהלך את גג המערה כולו ועוד 2,000 אמה לכל צד? בפירוש הדברים שמקשה הבעיה. המערה הזו שני פתחים לה בשני קצותיה, אחד למזרח ואחד למערב. אדם הקונה שביטה בתוך המערה, רשאי ללך בשבת את חלל המערה כולה, וכן רשאי הוא לייצא בכל אחד מן הפתחים שירצה, וללכת ממנו 2,000 אמה לכל רוח. ומאחר ורוחב גגה של המערה הזו פחות מ-4,000 אמה, נמצא שתחום 2,000 אמה שיש לו מן הפתח המזרחי של המערה לצד מערב, מובלע בתוך תחום 2,000 אמה שיש לו מן הפתח המערבי לצד מזרח. ולפיכך רשאי הוא לילך את כל גגה של המערה כאחד. ויש להוכיח מכאן שתחומים המובלעים אילו באילו נידונים כתחום אחד. דהיינו, אדם השובט במערה קונה בשביטתו שני תחומים יחדיו, האחד 2,000 אמה מן הפתח המזרחי לכל צד, והשני 2,000 אמה מן הפתח המערבי לכל צד, ובצירוף שניהם רשאי הוא לילך קרוב ל-8,000 אמה, קרוב ל-4,000 אמה של גג המערה, ועוד 2,000 לכל צד. ואומנם אם היה רוחב גגה של המערה 4,000 אמה, לא היה רשאי לילך את כל גגה כאחד, לפי שאין התחומים מובלעים זה בזה, אלא יכול היה לילך על הגג רק 2,000 אמה ממזרח למערב, וכן להפך. אם היה רוצה להגיע לחלקו המערבי של הגג, צריך היה לחזור ולירד לתוך המערה בפתח המזרחי, ולצאת בפתח המערבי, ומשם יגיע לצד של מערב הגג. אבל מאחר ואין בגגה של המערה 4,000 אמה, נמצא ששני התחומים מובלעים זה בזה ונידונים כאחד, ועל כן רשאי הוא לילך על גג המערה מן הפתח האחד עד הפתח השני, קרוב ל-4,000 אמה כאחד, וכן רשאי ללכת עוד 2,000 אמה לכל צד. תרצת הגמרא אמר לי רבא לאביי ולא שני לך, וכי אין אתה מחלק בין איכה דשבת באוויר מחיצות מבעוד יום לאיכה דלא שבת באוויר מחיצות מבעוד יום? האם אתה לא מחלק בין אופן ששבת באוויר מחיצות מבעוד יום לאופן שלא שבת באוויר מחיצות מבעוד יום? כלומר, אכן במערה אני רבא מודה שמאחר ושני התחומים מובלעים זה בזה הם נידונים כתחום אחד. אבל הדברים אמורים דווקא שם, ששבת האדם באוויר מחיצות המערה מבעוד יום וקנה שביטה בשני פתחי המערה יחדיו. אבל באופן שבו עוסקת המשנה שאדם יצא מתחומו ברשות חכמים, הרי הוא לא שבת מתחילה באוויר המחיצות של התחום השני, ולכן היינו קונה שני תחומים כאחד, אלא משעה שקנה שביטה במקום האחר, הפסיד את שביטתו בתחום הראשון, ואין לו אלא 2,000 אמה מהמקום שבו הוא עומד. וגם אם תחום שביטתו השנייה מובלע בתחום שביטתו הראשונה, אין בכך כלום, ואינו רשאי לשוב לביתו. שב הבאיה ומקשה על שיטת רבא, ואיכה דלא שבת לא? ובמקום שלא שבת אדם מתחילה באוויר המחיצות השניות, אתה רבא סובר שאין הבלעת תחומין מועילה לדון אותם כתחום אחד? ואתנן, הרי שנינו במשנה לקמן בדף נ"ב עמוד ב', לגבי אדם שיצא מחוץ לתחום במזיד, שלדעת חכמים אפילו אם יצא אמה אחת אינו רשאי להיכנס. ואילו רב לזר אומר, אם יצא שתי אמות ייכנס, רשאי הוא לשוב ולהיכנס לתוך התחום. אבל אם יצא 3 אמות לא ייכנס. ועררת הגמרא ואומרת, מה יתלב? מהו הטעם בשיעור זה של 2 אמות? האם אין לומר שרב לזר לטעמי? רב לזר סובר כשיטתו שאומר במשנה הקרובה לגבי אופן מדידת 4 אמות שנתנו חכמים ליוצא מחוץ לתחום והוא באמצען. דהיינו שיש לדון את האדם שיצא מחוץ לתחום כאילו הוא עומד באמצע ריבוע של 4 אמות על 4 אמות, ולפיכך אינו רשאי להילך אלא 2 אמות לכל צד. נמצא לשיטתו של רבי אליעזר ש4 אמות החדשות דייבו לרבנן שנתנו לו חכמים ליוצא מחוץ לתחום, נתנו לו ברשות, כמאן דמיבלן דמו, כאילו הם מובלעות בתוך תחומו הראשון, כיוון שרשאי הוא לדברי רב לעזר ללך 2 אמות ממקום עמידתו, ועל ידי כך הוא מגיע עד התחום של 2,000 אמה של מקום שביטתו הקודם, ולפי שהתחומים דבוקים זה לזה, יש לדון אותם כמובלעים. ומדובר באופן שיצא 2 אמות שלמות מחוץ לתחום, ונמצא לדברי רבי אליעזר, ששתי האמות שנתנו לו רחמים דבוקות לתחום 2,000 אמה שהיה לו מקודם לכן. וסובר רבי אליעזר שיש לדון תחומים דבוקים כתחומים מובלעים, ולפיכך רשאי הוא לשוב לתחומו הראשון. וכאמר, על כך אמר רב לזר במשנה שאם יצא 2 אמות מתחומו ישוב ייכנס. על מה יש ללמוד מכך? שהבלעת תחומין מלטאי, שתחומים המובלעים אילו באילו נידונים כתחום אחד, למרות שלא שבת מתחילה באוויר מחיצות התחום השני, ושלא כדברי רבא. וטעם הדבר שהוא צריכה הגמרא לומר רבי אליעזר לטעמי, לפי שאם היה סובר שהיוצא חוץ לתחום רשאי ללך 4 אמות לכל רוח, היה ניתן להוכיח מדבריו שהבלעת תחומים לאו מלטאי. שהרי אם מועילה אבלעה, מדוע רק היוצא 2 אמות רשאי להיכנס ולא היוצא 3 ו-4 אמות? בהכרח היה צריך לומר שטעם הדבר, שהיוצא 2 אמות רשאי להיכנס משום שיש לדון אותו כאילו לא יצא כלל. אבל עכשיו שהתבהר שרב לזר סובר כשיטתו שנותנים 2 אמות בלבד ליוצא מחוץ לתחום, יש ללמוד מדבריו שטעם הדבר שיוצא 2 אמות חוץ לתחום רשאי לשוב ולהיכנס, זה משום דין אבלעת תחומין. אם כן קשה על רבא שאמר שאבלעת תחומין לאו מלטאי. מקשה הגמרא לקושייה של אביי. אמר לי רבא ברבר חנה לאביי, ומדי רבי אליעזר כמות ותלמר? מדברי רב אליעזר אתה מקשה על רבא? הרי על רבי אליעזר נחלקו חכמים במשנה, וחכמים סוברים שאפילו אם יצא אמה אחת אינו רשאי לשוב לתחומו הראשון, ונמצא שלשיטתם אין הבלעת תחומין מועילה כלל, וכשיטתם סובר רבא. אמר לי ישיבה באי על הקושייה הזו, אין, אכן אני מקשה על רבא מדברי רבי אליעזר, למה? דשמיע לי מיני דמר, שמעתי מרבא, עד כאן לא פליגי רבנן על ידי רבי אליעזר, לא חולקים חכמים במשנה על דברי רבי אליעזר, אלא ביוצא חוץ לתחום לצורך דבר הרשות, שבזה הם סוברים שאפילו אם יצא אמה אחת אינו רשאי לחזור, ואין מועילה לו הבלעת תחומין. אבל ביוצא לדבר מצווה, מודולי. מודים חכמים לרב אליעזר שתחומים המובלעים אילו באילו נידונים כתחום אחד. ומאחר ומשנתנו עוסקת באדם שיצא לדבר מצווה, אם כן יש לי תמוע מדוע סובר רבא שלא מועילה בה הבלעת תחומין. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ממדלת במסכת עירובין עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן הסתפק רב חיסדא כשיצא רב נחמיה תוך לימודו חוץ לתחום ובמה הסתפק? שאלה שנייה, מה יסוד מחלוקת רב לזר וחכמים אם פוקקים חלון בפקק שאינו קשור ותלוי? שאלה שלישית, האם מותר לזקוף מיטה כדי לעשות דופן לסוכה ומדוע? שאלה רביעית, רב נחמן אורה שיעשו לנחמיה מחיצה של אנשים כדי שיוכל לחזור לתחומו, מדוע לא יכל רב חיסדא להיות ביניהם? שאלה חמישית, אילו אנשים יכולים להגיע לשם כדי להיות חלק מהמחיצה? והשאלה האחרונה, מה הביור שמישהו צריך לצאת ברשות אם הוא עדיין בתוך התחום, כאילו לא יצא? בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. יכול לעשות מחברו דופן לסוכה להכשירה ואפילו ביום טוב ובלבד שלא ידע אותו שהוא עמד שם, שבשביל מחיצה הוא עמד שם. אבל בכל, אפילו אם הוא יודע שהפרדמי ואפילו ביום טוב אינו אסור אלא באותן ג' דפנות המתירות את הסוכה, אבל בדופן רביעית מותר. אין עושים אוהל הרי לכתחילה ולא סותרים אוהל הרי, גזרה שמה יעשה הוא יסתור אוהל קבוע. ואם עשה או סתר אוהל הרי פטור ומותר להוסיף על אוהל הרי בשבת. כיצד? תלית שהייתה פרוסה על העמודים או על הכתלים והייתה כרוכה קודם השבת, אם נשאר ממנה גג טפח מתוח, הרי זה מותח את כולה בשבת עד שיעשה אוהל גדול, וכן כל כך יוצא בזה. עושים מחיצה מבעלי חיים שיקשור שם בהמה לדופן. אין לעשות מחיצה של בני אדם רק בשעת הצורך ובשעת הדחק, ואם שכח דבר אחד ברשות הרבים, יותר עדיף להוליך שם תינוקות שיביאו הדבר בלא מחיצה מלעשות מחיצה של בני אדם משיביאנו גדול. בכל עושים מחיצה אפילו באנשים שעומדים זה אצל זה פחות מגימל, ואפילו כשמהלכים, חשובים כמחיצה. וביניהם נחשב הדבר לרשות היחיד, והוא שלא ידעו שהוא עומדו לשם מחיצה. ואפילו אחד מהם יודע אסור, ואפילו אם לא הודיעם שעושה מחיצה עכשיו, אם קרוב הדבר שיידעו, כגון שעשה מהם מחיצה פעם אחת, לא יעשה מהם מחיצה עוד. היה יוצא ברשות חכמים, והוא הלך בדרך ואמרו לו כבר נעשה את המצווה שיצאת לעשות, יש לו ממקומו 2,000 אמה לכל רוח. ואם היה מקצת התחום שיצא ממנו ברשות, מובלע בתוך 2,000 אמה שיש לו ממקומו, הרי זה חוזר למקומו כאילו לא יצא. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וכעת אל משנתנו היומית על שני חלקיה.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
במסגרת המשנה היומית, בחלקה הראשון אנחנו משננים משניות שאין עליהם גמרא, כדי שבסייעתא דשמיא בסיום הש"ס יהיה באמתחתנו את כל הש"ס כולו. אוחזים אנו בסדר זרעים מסכת מעשר שני, פרק ג' משנה ט'. מעשר שני שנכנס לירושלים ונטמא, בין שנטמא באב התומה ונעשה ראשון לתומה, בין שנטמא בבלד התומה ונעשה שני לתומה, בין בפנים, בין שנטמא בירושלים, בין בחוץ, בין שנטמא מחוץ לירושלים והכניסו בפנים. בית שמאי אומרים יפדה, שמעשר שני שנטמא נפדה אפילו בירושלים, ויאחל הכל בפנים. שאף על פי שנפדה אסור להוציאו חוץ לירושלים ואוכלים אותו בפנים חוץ משנטמע באב התאומה בחוץ. שאם נטמע באב התאומה חוץ לירושלים, הועיל ונכנס לירושלים כשהוא טמא תאומה חמורה, לא כלתו מחיצות העיר, ולכן, לאחר שנפדה מותר להוציאו ולאוכלו בחוץ. ובית תהילל אומרים, הכל ייפדה ויאכל בחוץ, כל שנטמע באב התאומה בין בפנים בין בחוץ, וכן אם נטמע בבלד התאומה בחוץ ונכנס בפנים, פודים אותו, ולאחר שנפדה מותר להוציאו ולאוכלו חוץ לירושלים. חוץ משנטמע בבלד התאומה בפנים, שאם נכנס כשהוא טהור ונטמע בבלד התאומה בירושלים, שהיא תאומה קלה, פודהו ואוכלו בירושלים ואסור להוציאו משם, שכלתו ומחיצות. מסכת מעשר שני, פרק ג' משנה י'. הלקוח בכסף מעשר שני שנטמע, פירות שנקנו בכסף מעשר שני ונטמעו, ייפדה, מותר לפדותם. רבי יהודה אומר, ייקבר, הועיל ונקנו ממעות מעשר שני, שוב לא ייפדו. אמרו לו לרבי יהודה, ומה עם מעשר שני עצמו שנטמע, הרי הוא נפדה, כמו ששנינו במשנה הקודמת, הלקוח בכסף מעשר שני שנטמע, אינו דין שייפדה? אמר להם רבי יהודה לחכמים, לא, זה לא קל וחומר. אם אמרתם במעשר שני עצמו שאם נטמע נפדה, שכן הוא נפדה בתאור בריחוק מקום, מעשר שני אפילו כשהוא תאור פודים אותו מחוץ לירושלים, תאמרו בלקוח בכסף מעשר, רוצים אתם לומר שאף הקנוי בכסף מעשר שני שאם נטמע ייפדה, שאינו נפדה בתאור בריחוק מקום, כשהוא תאור אינו נפדה חוץ לירושלים. כמו ששנינו לעיל, פרק א' משנה ה' הלוקח פירות מכסף מעשר שני, במזיד יעלו ויאכלו במקום, מכאן שפירות הקנויים בכסף מעשר שני חמורים לעניין פדיון ממעשר שני עצמו. ואין הלכה כרב יהודה. מסכת מעשר שני, פרק ג' משנה י' א'. צבי שלקחו בכסף מעשר ומת, ייקבר על ידי עורו, אם עורו שאין פודים את הקודשים לאכילם לכלבים, והרי צבי זה שמת אינו ראוי אלא לכלבים. רבי שמעון אומר, ייפדה שלדעתו פודים את הקודשים לאכילם לכלבים. לקחו חי ושחטו ונטמע, שחט את הצבי ונטמע לאחר שחיטתו, ייפדה כדין פירות מעשר שני שנטמעו. רבי יוסי אומר, ייקבר שהוא מחמיר יותר מרבי יהודה וסובר, שאף על פי שלקחו חי דינו כפירות הלקוחים בכסף מעשר שני. לקחו שחוט ונטמע, קנה בכסף מעשר שני צבי שחוט ונטמע, הרי הוא כפירות הלקוחים בכסף מעשר שני שנטמעו, וכשם שנחלקו תנקמה ורבי יהודה במשנה הקודמת בפירות, כך נחלקו גם בזה, שלדעת תנקמה ייפדה ולדעת רבי יהודה ייקבר.
בדרך ארץ ולמיקרו ולמישנו וללימוד בדרך ארץ ולמסויס רצוי נביאים שבשומיים
נפעל המשנה היומית קביעותה, אנחנו משננים משניות על פי סדר השס ואוחזים אנו בסדר תארות, מסכת כלים, פרק שמיני משנה א'. התנור שחצצו בנסרים או בעיריות, שעשה בפנים התנור מחיצה של נסרים או של עיריות עד לשפתו, והוא הדין במחיצה של אבנים או של טיט, נמצא שרץ במקום אחד, בתוך חלק אחד של התנור, הכל טמא, אפילו האוכלים והמשקים שבצד האחר של המחיצה, שאין מחיצה מועילה בכלי חרס להציל מן התאומה. כברת פחותה, כגון שנפחתו שוליה ונתבטלה על ידי כך מתורת כלי, ופקוקה בקש וסתומה בקש במקום הפחת ומשולשלת לאוויר התנור ותלויה הכברת ויורדת לתוך חלל התנור, השרץ בתוכה. אם נמצא שרץ בתוך הכברת, התנור טמא, הועיל ובטלה הכברת מתורת כלי, ואינה אלא מחיצה שאינה מועילה בכלי חרס. השרץ בתנור, ואם נמצא שרץ בתנור, אוכלין שבתוכה בתוך הכברת מאים, מהטעם דלאל שהועיל ואינה כלי, אינה מצלת על האוכלים שבתוכה מלהיטמא. ואף על פי שמקום הפחת סתום בקש, אין סתימת הקש מועילה לה להיחשב כלי. ורב לזר מתאר בכברת פחותה ופקוקה בקש, כי לדעתו מועילה סתימת הקש שתיחשב כלי, ולכן היא חוצצת בפני התאומה. אבל במחיצת נסרים וכדומה גם רב לזר מודה שאינה חוצצת. אמר רבי אליעזר, אם הצילה באמת החמור לא תציל בכלי חרס הקל, כשכן כברת פחותה ופקוקה בקש הנמצאת באוהל המת מצילה על מה שבתוכה מן התאומה. אף על פי שתאומת המת חמורה לטמא אדם וכלים תאומת שיבה, אז ודאי שתציל בכלי חרס הקל שאינו מטמא לאוכלים ומשקים. אמרו לו חכמים לרב לזר, אם הצילה באמת החמור שכן חולקים אוהלים, מחיצה מועילה לחלק אוהלים, שהרי בית שחציצו בנסרים אותו או ביריות ותאומה בבית, הכלים שמחוץ למחיצה תאורים. תציל בכלי חרס הקל, תאמר שכוורת תציל בתנור כלי חרס שאין חולקים כלי חרס, שאין מחיצה מועילה בכלי חרס, כמו ששנינו בראי שהתנור שחצצו בנסרים או בעיריות, נמצא שרץ במקום אחד, הכל תמה. מסכת כלים פרק ח' משנה ב', הייתה הכוורת המשולשלת להעביר התנור שלימה, וכן הקופה מנסל או תיבה, וכן החיימת, נוט של אור, כל אחת מאלו כשהיא משולשלת להעביר התנור ופיה למעלה מפי התנור, או אפילו שווה לפי התנור, השרץ בתוכה, אם נמצא השרץ בתוך הכוורת או הקופה או החיימת, התנור טהור, שנאמר וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, דרשו אל תוכו ולא אל תוך תוכו, לתוך הכלי שהוא בתוך התנור, שבחיגון זה אינו תמה. השרץ בתנור, ואם נמצא שרץ בתוך התנור, או חלין שבתוכה שבתוך הכוורת או הקופה או החיימת, תאורים, שנאמר כל אשר בתוכו יתמה ודרשו בתוכו ולא מה שבתוך תוכו. ניקבו, נעשה נקב בכוורת או בקופה או בחיימת, עשוי לאוכלים, הכלי עשוי לאוכלים, שיעורו כזיתים, שיעורו להיבטל מתורת כלי בנקב המוציא זית, שאם נעשה בו נקב שדרכו יכול לצאת זית מן הכלי, אין עליו תורת כלי ואינו חוצץ בין התנור ובין מה שבתוכו. עשוי למשקין, כלי עשוי למשקים, שיעורו במשקים. היינו בנקב הכונס משקה, שאם יכולים משקים להיכנס לכלי דרך אותו נקב, והוא גדול מנקב המוציא משקה, בטלה מעליו תורת כלי ושוב אינו חוצץ בפני התומה. העשוי לכך ולכך, לאוכלים ולמשקים, מטילים אותו לחומרו בכונס משקה, שאפילו הנקב בכונס משקה בלבד, אין הכלי חוצץ בפני התומה. מסכת כלים פרק ח' משנה ג', שרידה מן ערבה ששימשה ללישת בצק, כערה כזו. יש מפרשים מעשוי מעשה רשת, כלי עשוי מעשה רשת שהיא נתונה על פי התנור ושוקעת לתוכו לתוך חלל התנור, ושפתה למעלה, ואין לה גפיים, עינו אוזניים, השרץ בתוכה, אם נמצא שרץ בתוך השרידה, התנור תמה לפי שאין השרידה חשובה כלי, ולכן אינה חוצצת בפני התומה. השרץ בתנור, אם נמצא השרץ בתוך התנור, אוכלים שבתוכה בתוך השרידה תמאים מתומת אוויר התנור, שאין מצילים מיד כלי חרס מלהתאמה באוויר כלי חרס משום תוך תוכו, אלא כלים, והשרידה הועיל ואין לה אוזניים, אינה חשובה כלי. חבית, שהיא מלאה משקים תאורים ונתונה למטה מנחושתו של תנור, למטה מקרקעיתו, מתחתיתו, השרץ בתנור, אם נמצא שרץ בתנור, החבית והמשקים תאורים, אף על פי שפי החבית פתוח לאוויר התנור, וכגון שאין לתנור שוליים ונמצא אוויר החבית מחובר עם האוויר של התנור, מכל מקום החבית והמשקים שבתוכה תאורים, שאין אוויר כלי חרס מטמא אלא בתוכו בלבד, והרי החבית והמשקה אינם בתוך התנור אלא למטה ממנו. הייתה כפויה החבית על פי התנור ופיה של החבית לאוויר התנור, ואפילו פי החבית נתון בתוך חלל התנור, אלא ששולי החבית שלמעלה היו מחוץ לתנור, השרץ בתנור, אם נמצא שרץ בתנור, משקה תופח, משקה שיש בו כדי להרטיב את היד הנוגעת בו, שבשולי החבית שנשאר למעלה, בשולי החבית האור, שהועיל ואין המשקה באוויר אלא למעלה ממנו, לפיכך הוא תאור, כמו שביארנו את הטעם לאל, שאין אוויר כלי חרס מטמא לו למעלה מן הכלי, ולא למטה ממנו אלא בתוכו. ואין החבית נתמת מאוויר התנור, שאין כלי מטמא מאוויר כלי חרס, אלא אוכלים ומשקים בלבד. מסכת כלים פרק ח' משנה ד', גדירה שהיא נתונה בתנור וכולה בתוך האוויר של התנור, השרץ בתנור, נמצא שרץ בתנור ולא היה באוויר הגדירה. הגדירה תאורה, אינה נתמת מתומת התנור שאין כלי חרס מטמא כלים אלא אוכלים ומשקים. היה בה בגדירה משקה תופח מעט משקה, שיש בו כדי להרטיב את היד הנוגעת בו, נטמע המשקה באוויר התנור, שאוהל בפי הגדירה בתוך חלל התנור, אין הגדירה מצילה על המשקה שבתוכה משום תוך תוכה ותמאה. וחזר ותימא המשקה את הגדירה שמשקים טמאים מטמאים את הכלים מגזירת משקים של זב וזבה שהם אב התומה. הרי זה אומר, כלומר, הגדירה אומרת למשקה, מטמאך לא תימוני, אוויר התנור שתימא אותך לא תימא אותי, ואתה תימתני, שמחמת המשקים שנטמאו נטמאה הגדירה. מוריי ורבותיי, חי וראה, עד כאן תלמוד תורתנו, בסייעת הדשמיא הענקית. היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, דלת בתשרי, תשפ"א, היום הרביעי שבעשרת ימי תשובה תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הענקית, דף ממדלת במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, ה' בתשרי תשפ"א, ונלמד דף ממה' במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה, שתהיה השנה הבאה עלינו לטובה, שנת תשפ"א, שנה מלאה בניסים ובנפלאות, שנת בניין בית המקדש, שנת ביאת משיח צדקנו, שנת תחיית המתים, שנה מלאה בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לאורה איתך, חי ורעי, הכל טוב ולהתראות. גמר חתימה טובה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.